מנחות דף קוף, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, חל יום הכיפורים להיות בשבת וכולי. האם ביום כיפור שכל עם ישראל צמים, אף אחד לא אוכל, אפילו לא חתיכה קטנה של לחם, האם הכהן גדול שעובד ביום הכיפורים את כל העבודה בבית המקדש, וחלק מהעבודה בבית המקדש זה להקריב קורבן חטאת של מוסף, סעיר חטאת של מוסף. את הסעיר הזה הוא היה צריך ללכת ולאכול את האימורים או מקטיר על המזבח, אבל את הבשר שנשאר הוא צריך לאכול בתוך העזרה, או כהן אחר יצטרך לאכול את זה. האם מותר לו לאכול את הבשר של הקורבן חטאת ביום הכיפורים בעצמו? התשובה היא שחס וחלילה, אסור בשום פנים ואופן לאכול ביום הכיפורים, גם לא בשר של קורבן וגם קורבן של אותו יום, של יום הכיפורים. מה היו עושים? היו מחכים ללילה. בלילה, מוצאי יום הכיפורים, עושים הבדלה, ואז אוכלים את הבשר של הקורבן חטאת בתוך העזרה. כי הרי קורבן חטאת נאכל ליום ולילה. עד הלילה הוא יכול לאכול עדיין את הבשר של הקורבן. מה קורה אבל אם חל בלילה שבת? יום הכיפורים היה ביום שישי. תכף אחרי יום הכיפורים נכנסה השבת מלכה. נו, אז מה הבעיה? שיוכל את הבשר לכבוד שבת קודש. מה הבעיה? מתי הוא יבשל את הבשר הזה? מתי הוא יבשל את הבשר? אי אפשר לבשל את הבשר הזה. אז מה צריך לעשות? אז המשנה לימדה אותנו ששעיר חטאת של יום הכיפורים היה נאכל לכהנים מיוחדים שדעתן יפה. היו צריכים למצוא כאלה כהנים שיהיו מסוגלים לאכול בשר של בהמה חי בלי בישול. אין דרך לבשל את הבשר הזה. בבוקר היה יום כיפור, בלילה זה שבת. מתי תבשל את הבשר? אז היו כהנים בני בבל, שדעתן יפה, יש מפרשים שאומרים שהיה להם גם מעיים מאוד חזקות, והם היו אוכלים את הבשר הזה כשהוא חי. זה מה שלימדה אותנו המשנה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה אמרת? מי אלה שאכלו את הבשר של הבקר כשהוא חי, בשר בהמה כשהוא חי? הבבליים? מה פתאום? לא בבליים הם. אלא אלכסנדריים הם. אותם כהנים שאכלו את הבשר היו מבני אלכסנדריה. אז למה באמת המשנה אומרת שהם היו בבליים? אלא, ומתוך שחכמי ארץ ישראל שחיברו את המשנה, שונאין את הבבליים, קוראין אותן, הם קוראין את האלכסנדריים, שעושים מנהג רבתנות כזה, שאוכלים בשר כשהוא עדיין חי, הם קראו אל האלכסנדרים האלה בבליים. כי הייתה להם שנאה מיוחדת לבבליים. לכן הם אמרו שהבבליים אוכלים את הבשר. זה פלא פלאים הגמרא הזאת. כמובן שיש פה הרבה סוד להבין מאחורי הקלעים איך ייתכן כדבר הזה, אבל בכל אופן הדברים האלה באמת ככה היו, שהבשר הזה היה נאכל על ידי כהנים בני אלכסנדריה. מתוך שהם שונאים את הבבלים, קוראים אותם על שם הבבלים. אומרת הגמרא תני נמי אחי, באמת יש ברייתא שמפורש אומרת כך. רבי יוסי אומר, לא בבליים הם אלה שאכלו את הבשר כשהוא חי, אלא האלכסנדרים הם, ומתוך שחכמי ארץ ישראל שונאים את הבבליים, אז הם היו קוראים אותן, את האלכסנדרים, על שם בבליים, כי הם רצו לתלות את המנהג הרבתנות הזאת באלה שהם לא אהבו אותם. אמר לו רבי יהודה, שהמשפחה שלו גם כן הייתה בבלית של רבי יהודה, והוא שמח כל כך לשמוע שזה לא היו הכהנים בבליים, אלה שאכלו את הבשר כשהוא חי, תנוח דעתך שהנחת דעתי שאתה אומר שבאמת לא כהנים בבליים הם אלה שאכלו את הבשר חי. אומרת המשנה, למעשה המשנה שלנו מביאה שלושה מקרים, לגבי לחם הפנים, שהיה איזשהו דבר לא כסדרו, בסידור ובסילוק, ששמו את הלחמים או שסילקו את הלחמים מעל השולחן בתוך ההיכל. הדרך הרגילה, שהיו שמים את ה-12 לחמים על גבי השולחן, בשבת, הלחמים היו על גבי השולחן כל השבוע. שבת הבאה היו מסלקים את הלחמים משבוע שעבר, גם היה בזיחים, מסלקים גם את הבזיחים, ומניחים לחם ובזיחים חדשים. מה קורה אבל אם שמו את הלחם אחרי הזמן, את הבזיחים הקטירו לפני הזמן, כל מיני מקרים קצת שונים, אז יש פה שלושה מקרים כאלה במשנה, והמשנה מפרטת מה באמת ההלכה. סידר את הלחם בשבת, כמו שצריך. אבל, ואת הבזיחין הוא סידר על השולחן רק לאחר השבת. ביום ראשון, רק אז, הוא שם את הבזיחים על גבי השולחן. מה קורה אז? בסוף, והקטיר את הבזיחין בשבת הבאה. שזה הוא עשה כן כמו שצריך. הדבר היחיד שבמקרה הזה לא היה כמו שצריך, ששמו את הבזיחים, בזיחי הלבונה, ששמים על השולחן ביחד עם הלחם, את אותם הבזיחים שמו ביום ראשון. ואם כן, הבזיחים לא היו על השולחן שבוע שלם, רק שישה ימים. זו הייתה הבעיה היחידה פה. אומרת המשנה שזה יהיה פסול. מה הסיבה? מסביר רש"י. קודם כל, מה יהיה פסול? הלחם. אי אפשר לאכול את הלחמים של הלחם הפנים באותו שבוע. מכיוון בזיחין מחוסר זמן הוא, הבזיח הוא מחוסר זמן. הבזיח של הלבונה לא היה מספיק זמן על השולחן, הוא צריך להיות שבוע, הוא היה רק שישה ימים. שלא היה על השולחן אלא שישה ימים. ואחה, רש"י פה קצת יותר מרחיב, במקרה שלנו אי אפשר לתקן ולומר יניחנו עד שבת הבא. אולי נאמר, לא שמת את הבזיחים בשבת, אלא ביום ראשון, טוב, אז תשאיר את הלחם עם הבזיחים עוד שבוע, ואז זה כן יהיה מספיק זמן על השולחן. במקרה הזה אי אפשר לומר את האפשרות הזאת. דכיוון דלחם נסדר כדינו בשבת, מכיוון ששמו את הלחם הפנים כמו שצריך, בזמן שצריך, בשבת, על השולחן, אם כן, קידשו שולחן. אז השולחן כבר קידש את הלחם, קדושת הגוף. ומעכשיו, ושוב אין יכול להשאותו, אלא עד שבת ראשונה. עכשיו הוא לא יכול להשאיר אותו, רק עד מתי הוא כן יכול להשאיר אותו, רק עד שבת ראשונה. דמפסיל בלינה, הועיל ולן הלחם בלא בזיחין. זה נפסל בלינה, מכיוון שבשבת הלחם לן בלי בזיחין. כי הרי מה היה? בהתחלה בשבת שמו רק לחם ולא בזיחים. אז השולחן קידש את הלחם. אבל מכיוון שבלילה, אחרי ששמו את הלחם במוצאי שבת, עדיין לא היה בזיחים על השולחן, אז השולחן פסל בלינה את הלחם שהיה עליו ביום, במשך כל היום, וכעת הוא נפסל בלינה. מחרת, כשהביאו את הבזיחים, זה כבר לא עזר כלום, כי הלחם כבר נפסל בלינה. למעשה, יש גמרא במסכת זבחים, בדף פזיין, עמוד א', היא אומרת שלחם הפנים, כל זמן שהוא מונח על השולחן, הוא אף פעם לא נהיה פסול בלינה. לכן המפרשים פה מאוד מאוד מתקשים, למה באמת אתה אומר שהלחם יהיה פסול בלינה כשהוא היה על השולחן עצמו? הרי הגמרא אומרת שכל זמן שהלחם על השולחן, הוא אף פעם לא נפסל בלינה. המפרשים מסבירים שהסיבה היא כי התנאי לזה שהלחם כל זמן שהוא על השולחן לא יהיה פסול בלינה, זה שהלחם יסדרו אותו על השולחן כדינו. אבל אם לא סדרו אותו כדינו, אז הלחם כן יכול להיפסל בלינה. זאת אומרת, אם שמו את הלחם ואת הבזיחים בזמנו, בשבת, והכל היה כמו שצריך, אז גם אם השאירו את הלחם אחרי שבוע, זה לא נפסל. אבל אם שמו במקרה שלנו את הלחם לבד, ולא שמו את הבזיחים, אז זה כבר כן יכול להיות פסול בלינה. מוסיפה המשנה למקרה הזה, ששמו את הבזיחים ביום ראשון, ולכן הלחמים נפסלו, אין חייבין עליהם, על הלחמים, משום פיגול, נותר ותמה. באיזה מקרים? מסביר רש"י, מתי היה הצד לומר שיהיו חייבים על הלחם משום פיגול? אם יקטירן את הבזיחין על מנת לאכול מן הלחם למחר. כשהוא בא ולקח את הבזיחים של הלבונה, הקטיר אותם על גבי המזבח, אותו כהן חשב, אני עכשיו מקטיר את הבזיחים, על מנת שהכהנים יאכלו את הלחם הפנים אחרי זמנו. הם יאכלו את הלחם הפנים מחר, ביום ראשון. ואם כן, זה נקרא מחשבת חוץ לזמנו, שזה גורם בדרך כלל לקורבן שיהיה בו דין של פיגול, שמי שיוכל ממנו כזית אחת יהיה חייב קראת. אבל במקרה שלנו, של לחם פסול, שהלחם הפנים נפסל מכיוון שהבזיחים לא היו שבוע שלם על השולחן כמו שצריך, לכן אין דין פיגול. ולכן אומר רש"י שלא קרב המתיר כמצוותו. מכיוון שמה שמתיר את הלחמים, שזה הבזיחים, לא קרב על המזבח כמצוותו אחרי שבוע שלם, אלא רק אחרי שישה ימים, לכן הלחם הפנים לא הופך להיות פיגול. כי יש תנאי, בשביל שקורבן או כל קודשים יהיה בו דין פיגול, צריך שכל ההקרבה תהיה לגמרי בסדר, והפסול היחיד יהיה שחישבו מחשבת חוץ לזמנו בלי שום פסול אחר. אבל כאן, מכיוון שלא קרב המתיר כמצוותו, הבזיחים לא הקריבו אותם בזמן, אלא יום קודם, דיינו אחרי שישה ימים רק, ולא אחרי שבעה ימים, לכן אין דין פיגול ללחמים. כמו כן, לא חייבים עליהם משום נותר. מסביר רש"י, שאין נותר חל על הלחם, שאם ישירו את הלחם אחרי יום, זה לא נחשב נותר. האדם שישיר את זה לא עובר על איסור נותר, ואם יאכלו את זה אחר כך לא עוברים על האיסור של נותר, שהרי אין ראוי לאכילה. בכל מקרה הרי אי אפשר לאכול את הלחם הזה, למה? כי הרי לא, הבזיחים לא התירו אותו, לא הקריבו את הבזיחים כהלכתם. כמו כן, תמה, לא שייך בלחם הזה תמה. מסביר רש"י, האוכלו בתומת הגוף, מה קורה אם כהן יעבור על האיסור לאכול את הלחם והוא יאכל? ולא רק זה שהוא יאכל, אלא הוא יאכל כשהכהן עצמו תמה. בדרך כלל, תמה שאוכל קודשים חייב, אבל כאן הוא לא יהיה חייב. אינו בקרת, כדאמר בהקומץ רבה, תחילת המסכת שלנו בדף חפי, כתוב דבר כזה, דווקא כזה כאלה קודשים, כזה קודש, הניתר לתאורים, שאנשים תאורים מותר להם לאכול מהקודשים האלה, אז אם אדם תמה אכל מהם, הוא יהיה חייב קראת. חייבין עליו משום תומה. וזה, הלחמים האלה, לחם הפנים, זה לא ניתר לתאורים מעולם. מה הסיבה שזה לא נהיה אף פעם מותר לתאורים? משום, הסיבה למה שזה לא נהיה מותר אף פעם לתאורים, דבזיחין הוו מתירין דידי, כי הרי בזיחין, בזיחי הלבונה הם אלה שאמורים להתיר את הלחמים, והבזיחים האלה לא קרבו כהלכתם. אלא הם קרבו אחרי רק שישה ימים במקום אחרי שבעה ימים. לכן אם אדם תמה, תומת הגוף, שהוא בעצמו תמה, יאכל מהלחמים האלה, הוא לא יהיה חייב קראת כמו שאר קודשים. מקרה שני, שלא סילקו את הבזיחין כמו שצריך, סידר את הלחם ואת הבזיחין בשבת. זה דווקא היה בסדר, שמו את הלחמים של לחם הפנים בשבת, בזמן, את הבזיחים של הלבונה גם כן שמו בזמן בשבת. מה בכל זאת היה הבעיה? והקטיר את הבזיחין לאחר השבת. מיד ביום ראשון כבר הקטיר את הבזיחים. זריז מדי. לא חיכה לשבוע הבא, לשבת, בשביל להקטיר את הבזיחים. מה היה הדין? פסולה. הלחם תהיה פסולה. דרך אגב, לחם יכול גם להיות זכר וגם נקבה. לכן יש כאלה שגורסים כאן פסול, ויש כאלה גורסים פסולה בכל המשנה. אפשר להגיד כך ואפשר להגיד כך. בכל אופן, למה? מכיוון שהבזיחים הם מחוסרי זמן. מתי אתה מקריב אותם? למה הקרבת אותם ביום ראשון? חכה לשבת, עוד לא הגיע הזמנו להיקרב. ומכיוון שהקריב אותו לפני הזמן, הלחם יהיה פסול. אבל מצד שני, ואין חייבין עליהם, על הלחמים, משום פיגול, נותר ותמה, כמו שראינו במקרה הקודם, שזה לא יהיה שייך בהם שלושת הדברים האלה. מקרה שלישי, סידר את הלחם, וגם את הבזיחים במקום בשבת, את שתיהם הוא סידר לאחר השבת, ביום ראשון. ואחר כך, שבת הבאה, הוא בא להקטיר, כאילו הכל כרגיל, כאילו שמו את הלחם ואת הבזיחים בזמן, הוא בא להקטיר את הבזיחים בשבת הבאה, כמו שמדובר פה על לחם רגיל. הקטיר את הבזיחים בשבת הבאה, אז גם כן, הלחם תהיה פסולה, והסיבה היא פשוטה מאוד, מכיוון שהבזיחים גם כאן מחוסרי זמן. למה? מתי שמת את הבזיחים? ביום ראשון. מתי אתה מקטיר אותם? בשבת, הרי עברו רק 6 ימים, עוד לא עבר שבוע. לכן הלחם יהיה פסול. אבל מה? במקרה הזה באמת אין שום תקנה, הלחם פסול וזהו. אבל כיצד יעשה אם יש מקרה כזה שהוא סידר את הלחם ואת ה... בזיחים ביום ראשון, ומגיע שבת, והכהן הזה לא פזיז, מתייעץ. מה עושים עכשיו? סידרנו את הלחם והבזיחים ביום ראשון, אני יכול עכשיו להקטיר את הבזיחים בשבת? מה אני עושה בשביל להתיר את הלחם? מה יגידו לו? אומרת המשנה, יש עצה מאוד טובה מה לעשות. יניחנה לשבת הבאה. קודם כל סידרת את הלחם ואת הבזיחים ביום ראשון, תשאיר את הלחם והבזיחים עד שבת. עכשיו, בשבת, רק אז הלחם והבזיחים יתקדשו בקדושת הגוף. למה? כי הכלי שרת, שהוא השולחן בעצם, לא מקדש את הלחם אם זה לא הזמן לשים עליו את הלחם. אבל בשבת הבאה זה כבר כן הזמן לשים עליו את הלחם. אז בעצם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, יהיה קליטה בשולחן שיש כאן לחם, ואז יתקדש הלחם באותו רגע. באותו רגע שהלחם יתקדש, רגע שיעבור עוד שבוע, אז אם ישאירו את הלחם עד מוצאי שבת, זה ייפסל בלינה ביום ראשון. שאפילו היא על השולחן ימים רבים לפני שבת, אין בכך כלום. מוצאי שבת הבאה, אז באמת הלחם יוכל להיות פסול בלינה. זאת אומרת, המנגנון של השולחן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לא קולט את הלחם והבזיחין, אם זה לא הזמן שהוא צריך להיות, שבאותו זמן צריך להניח אותו עליו. אם הניח אותו לפני הזמן, אפילו ימים רבים, ביום ראשון, 6 ימים לפני הזמן, הוא לא מקדש את הלחם. בשביל שהלחם יתקדש, צריך להיות הלחם על השולחן בזמן, ואז הלחם... ואז השולחן מקדש את הלחם, ומאז כשעובר יותר משבוע, יום השמיני, מוצאי שבת, אז הלחם יכול להיות פסול בלינה. אומרת הגמרא, תנא נתם, יש משנה במסכת יומא, לגבי יום הכיפורים, שהיא למעשה עוסקת בעניין אחר לגמרי, ובהמשך אנחנו ניפגש עם המשנה שעכשיו למדנו, במקרה השלישי דווקא שהזכרנו אותו עכשיו. אמר להם הממונה, היה ממונה בבית המקדש, וכל אלה שנאספו ממש לפני הבוקר ככה, בשעות של סוף הלילה, הוא אמר להם, צאו וראו אם כבר העיר היום, והגיע זמן שחיטה של קורבן תמיד של שחר. עולים על הגג ומתבוננים, האם כבר באמת הגיע זמן שכבר העיר השחר. ואם הגיע, הרועה אומר, ברקאי, ברקאי. מה פירוש ברקאי? יש פסוק שאומר, העירו ברקיו תבל. ברק זה דבר שמאיר. מתכוון להגיד, העיר היום. אפשר לשחוט כבר את הקורבן תמיד של שחר. עדות מפי אחד מאלה שהיו באמת ממונים, שהוא באמת אמר את המשפט הזה, זה מתתיה בן שמואל. הוא באמת היה ממונה בבית המקדש. והוא אומר, אני אגיד לכם איך היה הנוסח שאמרו שם. הם אמרו, העיר פני כל המזרח, אבל הם הוסיפו את המילים, עד שבחברון, עד שאפשר לצפות בתושבי העיר חברון, כל כך יש אור כבר? מה התכוון להגיד? קודם כל התכוון להגיד, האם כבר מספיק יש אור, שזה כבר מספיק בוקר. אבל בנוסף לזה, הירושלמי כותב במסכת יומא, פרק ג' הלכה א', הוא שואל אותם, העיר היום עד שבחברון? האם כבר יש אור גם בחברון. למה הוא הזכיר את המילה חברון? בשביל להזכיר את הזכות של ישני חברון, של האבות הקדושים שקבורים במערת המכפלה בחברון. זאת הייתה המטרה. בבית מקדש רצו להזכיר את הזכות הגדולה שלהם. רואים מכאן כמה זה חשוב בעצם להזכיר את המילים חברון, כמה שזה באמת יכול לעורר את הזכות הגדולה, זכות אבות. וטוב, אז זה הנוסח, בסדר, אבל היה פה שאלה, האם כבר העיר עד שבחברון? והוא אומר, זה שצופה ורואה, אם הוא רואה שכבר העיר עד חברון, הוא אומר, הין, כן. ולמה הוא צריכו לכך? בשביל מה צריך לעלות על הגג ולראות האם כבר העיר המזרח? תסתכל על השמיים. ברגע שאתה רואה שנהיה אור, תשחוט את הקורבן תמיד של שחר. על הגג צריך לעלות. מה? למה? פשוט מאוד, שפעם אחת עלה מאור הלבנה. כנראה שזה היה באמצע החודש, שהלבנה היא ממש גדולה. סיארה בשלמותה, כמו שאומרים בארמית. וראו את הלבנה, היא הייתה נראית להם כל כך מהירה, שהיא הייתה נראית, זה היה סמוך לעלות השחר, עלתה פתאום הלבנה, פתאום היא נגלתה, והיא הייתה נראית להם כאילו שנהיה עלות השחר, כאילו זרחה השמש. ודימו שעיר מזרח. ואז הם שחטו את התמיד, בטעות. וברגע שהתגלה שהיה פה טעות, שחטו את הקורבן תמיד באמצע הלילה. זה תמיד של שחר, זה לא תמיד של לילה. שחטו אותו באמצע הלילה. לכן מה שהם עשו, הם הוציאוהו את התמיד לבית השריפה, כיוון שהוא פסול. טוב, בסדר, מה יהודי עושה אחרי שהיה לו טעות? כי נפלתי, קמתי. כשבאמת העיר הבוקר, מדובר פה הרי ביום הכיפורים, המשנה שמה מדברת על סדר העבודה של יום הכיפורים. כמובן שאת כל הדברים שהזכרנו, שאמר להם הממונה, שיבדקו אם העיר המזרח היה כל יום, אבל ביום הכיפורים, למעשה, זה, המשנה מביאה את כל התהליך בשביל לתאר את הסדר של העבודה. אז באמת, באותו רגע שכבר נהיה אור, והרי ביום הכיפורים הכהן גדול, הוא עושה את כל העבודה בבית המקדש, גם את הקורבן תמיד הוא מקריב. אז לכן, ברגע שכבר באמת העיר המזרח, אז הורידו את הכהן גדול לבית התבילה, בשביל שתחיל לעשות את העבודה של יום הכיפורים. בדרך אגב, המשנה פה, המשנה מביאה באמת חידוש, באמת, מושג, איך היה ההתנהלות בבית המקדש של הטהרה. זה הכלל היה במקדש. כל המייסך את רגליו, זה לשון נקייה על אדם שנכנס לבית הכיסא, לעשות את צרכיו, להתפנות בשביל צועה. הוא היה טעון תבילה לפני שהוא ממשיך את העבודה בבית המקדש. ואם הוא רק היה כל המטיל מים בבית המקדש, טעון קידוש ידיים ורגליים, צריך לרחוץ את הידיים והרגליים שלו במים בשביל לתאר את עצמו. זה למעשה משנה במסכת יומא. עכשיו, למה הבאנו את המשנה הזאת? בשביל... יש פה מטרה מסוימת לאן שהגמרא רוצה להגיע. אז בדרך למטרה, הגמרא מביאה עוד ברייתא. תנאי אבוה דרבי אבין. רבי אבין היה קודש הקודשים. אבא של רבי אבין גם היה אחד מגדולי חכמי ישראל. אבוה, אבא של רבי אבין, הביא ברייתא כזאת. לא זו בלבד. הרי מה סיפרנו כאן? שהקורבן תמיד של שחר, שחטו אותו לפני הזמן, הוא נפסל, אז שרפו אותו. זאת אומרת, לא רק קורבן בהמה, אם הוא נפסל, הוא הולך לבית השריפה. אלא, אפילו עולת העוף שנמלקה בלילה. אפילו שהקורבן עולה, לא בא מבהמה אלא מעוף, ומלקו אותה בלילה במקום ביום. או, הוא מנחה של סולת שנקמצה בלילה, גם הם, גם היא, תצא לבית השריפה. זה הברייתא שלמד אבוה דרבי אבין. עכשיו, אומרת הגמרא, זה מנסה להבין את ההלכות שאמר אבוה דרבי אבין בברייתא. בשלם העולת העוף, מלקו את העוף בלילה. זה לא זמן שאפשר לעשות מליקה. אבל עשו אז את המליקה, זה פסול. טוב, תשרוף את העוף. את העוף השחוט, המלוק כמובן. בסדר. משום זה לא אפשר להדורה. אתה לא יכול להחזיר חזרה את הראש למקומו. זהו, אחרי שנמלק, נמלק. אבל מנחה, אלא מנחה, אפשר למעדר קומץ לדוחתי, וקמיץ בהממה. בטעות, עשית קמיצה בלילה. הוצאת קומץ מתוך המנחה? לא, זה לא בסדר, צריך לעשות את זה ביום. טוב, בסדר, אני מחזיר. שיהיה יום, תקח שוב, תעשה קמיצה, מה? צריך לשרוף כבר את כל המנחה, למה? אומרת הגמרא, הוא תני לה והוא אמר לה. אבוה דרבי אבין, שהוא הביא את הברייתא, הוא גם לקח אחריות, כמו שאומרים עליה, והסביר למה באמת מנחה, אחרי שקמצו ממנה בלילה, היא נפסדת וצריך לשרוף אותה, ואי אפשר להחזיר חזרה את הקומץ לתוך המנחה. מכיוון שכלי שרת מקדשין שלא בזמנן. כלי שרת, כשלקחו את הקומץ מתוך המנחה, הרי הכניסו את הקומץ לתוך כלי שרת, הרי איך זה הולך? קמיצה, מתן כלי, הולכה והכתרה. אז כששמו את הקמיצה בתוך הכלי, שרת, הוא קידש את הקומץ. בצורה כזאת שעכשיו אי אפשר יותר להוציא את הקומץ משם. שואלת הגמרא, מי טבעי? אני אשאל אותך שאלה מברייתא. הברייתא הזאת משמע, שכלים מקדשים רק בזמנם, ומכיוון שכאן את הקומץ הכניסו לתוך הכלי שרת בלילה, שלא בזמנם, אז הוא לא היה אמור לקדש את הקומץ, ואם כן חוזרת השאלה, למה שלא תחזיר חזרת הקומץ למנחה ותקמוץ מחר בבוקר? מה הראיה באמת שכלי שרת מקדשים רק בזמנם? ברייתא, כל הקרב ביום קדוש ביום. כל קורבן שקרב ביום מתקדש גם קדושת הגוף על ידי שהוא נכנס לכלי שרת ביום. וכל הקרב בלילה, כמו למשל מנחת נסחים, שאפשר לעשות אותה גם בלילה, מנחה שבאה ביחד עם בהמת קורבן, אז היא מתקדשת קדוש מתי שהוא נכנס לתוך כלי שרת בלילה. כזה סוג דבר שקרב בין ביום ובין בלילה, הוא קדוש גם בין ביום ובין בלילה. בכל אופן, מה למדנו פה בברייתא? כל הקרב ביום קדוש ביום, ואם שם אותו בכלי שרת בלילה, הוא לא קדוש. איך משמע מפה? ביום הין, בלילה לא. אז אם כן, אתה רואה מכאן שכלי שרת מקדשים רק בזמנם. אז מה הבעיה בזה ששמו את הקומץ בתוך כלי שרת? מה, אתה לא יכול להוציא את זה משם ולהחזיר חזרה למנחה? הרי הכלי שרת לא קידש אותו, כי זה הרי לא זמנו. הוא עשה את זה בלילה במקום ביום. אמנה הגמרא, אינו קדוש לקרב. אמנם שהכלי שרת שלא בזמנו לא מקדש את הקודשים שאי אפשר עכשיו להקריב אותם. אבל מקדש, אבל קדוש לפסל. זאת אומרת, הוא כן מקדש את הקודשים, קדושת הגוף, בשביל לפסול את הקודשים. למשל, אם עובר לילה, הוא נפסל בלינה. אם הוא נטמע, הוא נפסל בזה שהוא נטמע. אם במקרה שלנו הפרישו קומץ, שמו בתוך כלי שרת, אי אפשר כרגע להחזיר את הקומץ, והוא ייפסל בזה שהוא מחוסר זמן. שואלת הגמרא, מה? מה אתה אומר שכששמו בתוך כלי שרת, שלא בזמנו הוא מקדש, הוא מקדש רק הוא מקדש לפסל ולא מקדש להקריב? מה פתאום? אומרת הגמרא, מוטיב רבי זרע, יש לי קושייה ראיה שזה לא מקדש גם לא לפסל. אם אתה שם קודשים בכלי שרת שלא בזמנו, אז זה לא מתקדש בכלל. לא רק שזה לא מתקדש שאי אפשר להקריב אותו, לא, אלא זה לא מתקדש גם שזה לא נפסל. זאת אומרת, ברגע ששמת את הקומץ בתוך כלי שרת בלילה, אתה יכול להחזיר חזרה את הקומץ לתוך הכלי בחזרה הקודם, כי הכלי שרת לא קידש אותו, אפילו לא בשביל להיפסל. מה הראיה שלו? אז מביא ברייתא. הוא מביא משנה. איזה משנה? משנה שלנו. בשביל זה הביאו הרי את כל הסוגיה הזאת. המקרה השלישי במשנה. את המקרה הזה הוא מביא. שסידרו את הלחם, סידרו את הבזיחים, מתי? ביום ראשון. ואם כן, הלחם והבזיחים לא היו על השולחן שבוע שלם בשבת הראשונה, אלא רק שישה ימים. ועל זה למדנו ככה. המשנה לימדה אותנו שאם סידר את הלחם ואת הבזיחין, שניהם. מתי? אחר השבת, ביום ראשון. והקטיר את הבזיחין בשבת הבאה מיד, תהיה פסולה ואין דרך לתקן את הלחם והבזיחין, כי זה כבר הוקרב שלא בזמנו, זה מחוסר זמן הבזיחין והלחם יהיה פסול. אבל מה? כיצד יעשה בשביל להכשיר פעם הבאה, אם הוא סידר באמת את הלחם והבזיחין ביום ראשון, והוא בא להתייעץ כמו שאמרנו, מה עושים? איך אפשר להתיר עכשיו את הלחם והבזיחין? אז מה מייעצים לו לעשות? יניחנה לשבת הבאה, השבת הבאה זה השבת הראשונה, אבל אז יניחנה. אל תקטיר את הבזיחין בשבת הבאה, תשאיר אותה לשולחן. באותו רגע שהגיע שבת, בא שבת, באה מנוחה. אז השולחן קלט שהניחו עליו בכלל את הלחם, כביכול, כן? אז, מכיוון שזה זמנו של הלחם להיות על השולחן, כלי שרת מקדש בזמנו. כלי שרת מקדש בזמנו, ואז הלחם באמת התקדש. שאפילו יהיה על השולחן ימים רבים לפני שבת, יראי כבר ביום ראשון נמצאת הלחם על השולחן, בכל זאת, אין בכך כלום. רק במוצאי שבת הבאה, זאת אומרת, אחרי שנמצאת בשבת על הלחם, על השולחן, הלחם והבזיחים נמצאים על השולחן בשבת, עכשיו כביכול השולחן קלט אותם, קידש אותם, ועכשיו אם אחר כך הם יהיו יותר משבוע על השולחן, אז הם יהיו פסולים בלינה, כמו שאמרנו שהם נפסלים, מכיוון שלא סידרו אותם כהלכתם. אבל רק במוצאי שבת, אחרי שבת שנייה, רק אז היא תיפסל בלינה. מה רואים מכאן? שכלי שרת, כשמניחים עליו קודשים, לא בזמן, לא מקדש בכלל. גם לא בשביל לפסול, שדיינו שלא יוכלו אחר כך להוציא את הקודשים מהכלי שרת ולהחזיר. כלום, הוא פשוט לא נתפס. לא נתפס הכלי שרת. מוכיחה הגמרא, והיא סלקא דעתך כלי שרת מקדשין שלא בזמנם, אם יעלה על דעתך שכלי שרת שנכנס לבפנים קודשים, גם אם זה לא הזמן של הקודשים להיות בתוך הכלי שרת, כמו במקרה שלנו, שהלחם הפנים צריך להיכנס לתוך השולחן רק בשבת, והוא נכנס ביום ראשון, אם יעלה על דעתך שזה מקדש שלא בזמנם, אם כן, לקדוש שהלחם מתקדש ביום ראשון כששמו אותו על השולחן, ולפסול שבוע הבא ביום ראשון אחרי שעברו עליו 8 ימים שיהיה פסול בלינה. אז למה באמת אנחנו אומרים שרק בשבת נתפס קדושת הגוף בלחם, כי אז זה זמנו של השולחן לקבל את הלחם, סימן שכלי שרת מקדשים רק בזמנם. אומרת הגמרא, מה רבא מדקא מוטיב, שפירקא מוטיב. באמת רואים מכאן שכלי שרת לא מקדשים אלא בזמנם, אז הקושייה היא באמת קושייה טובה. אבל מצד שני, ואבו עד הרבי אבי נמי מתנית כאמר. הרי אבו עד הרבי אבי נביא ברייתא, שאם קמצו מנחה ושמו אותה בתוך כלי שרת בלילה, אז המנחה צריכה להישרף. סימן שכלי שרת כן מקדשים שלא בזמנם. אומרת הגמרא, כסבר, התשובה צריכה להיות שהתנה, של אבו עד הרבי אבין, של הברייתא הזאת, הוא סובר, לילה אין מחוסר זמן. הלילה הולך אחרי היום, והוא לא נקרא מחוסר זמן. ומכיוון יש לילה, אחר כך יש יום. הלילה והיום זה בעצם אחד. אז ברגע שביום צריך לעשות את הקמיצה, או בכל מקרה, מכיוון שביום כן אפשר לעשות את הקמיצה, אז הלילה זה לא נחשב מחוסר זמן, כי הלילה הולך אחרי היום. אבל הימים מחוסרים זמן. ברגע שיש כאן כמה ימים לזמן שצריכים לשים את הלחם, במקרה שלנו על גבי השולחן, אז אם שמו את זה כמה ימים לפני שבת, זה כבר נחשב מחוסר זמן. אם אתה שם את זה לילה קודם או לילה אחר כך, זה לא נקרא מחוסר זמן. אבל כמה ימים מפרש? כן. שואלת הגמרא, סוף סוף, כמעטי לילה דבי שימשי, כשמגיע הלילה של השבת הראשונה, אז הרי סדרו את הלחם ביום ראשון, כשמגיע השבת הראשונה, ליל שבת, זה כבר זמן שזה לא נחשב מחוסר זמן, כי הרי היום הולך אחרי הלילה, זאת אומרת, הלילה זה לא נחשב מחוסר זמן כלפי היום, ואם כן, לקדוש ולפסול, אז שבליל שבת הראשון, יתקדש עליכם, וליל שבת השני, שהוא כבר יהיה פסול. אז למה אמרנו שרק ביום ראשון הוא יהיה פסול? אומרת הגמרא, אמר רבא בשקדם וסילק. מדובר פה שלפני בין השמשות של ליל שבת, הוא קידם וסילק את הלחם מעל גבי השולחן, ולכן זה לא מתקדש. מרזוטרא והיא תימא רב אשי אמר, אפילו תימא בשלו קדם וסילק. אפשר אפילו לומר שהוא לא קידם וסילק את הלחם מעל גבי השולחן. וכיוון דסדרו שלא כמצוותו, מכיוון שהוא סידר את הלחם מלכתחילה ביום ראשון, שזה עדיין לא הגיע זמנו, זה היה מחוסר זמן, אם כן נעשה כמי שסדרו עקוף, זה נחשב כאילו לא בן אדם שם את הלחם על גבי השולחן, זה לא נקרא הנחה בכלל, רש"י כותב, ואין שולחן מקדשו אפילו בזמנו, מכיוון שכששמו את הלחם על השולחן, זה לא נחשב בכלל ששמו אותו על השולחן, אז גם כשמגיע זמנו של הלחם להיות על השולחן, הוא לא בכלל מתקדש אז. אבל קומץ כמצוותו, הקומץ כמצוותו חשיב לי, דלילה אין מחוסר זמן, אדם שקומץ את המנחה בלילה, זה לא נקרא שהוא קמץ שלא כמצוותו, כי לילה זה לא נחשב מחוסר זמן, ולכן זה כן יהיה פסול, מכיוון שזה לא בזמנו, זה מתקדש וזה נפסל, לכן זה הולך לשריפה. אומרת המשנה, שתי הלחם נאכלות, אין פחות משניים. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשתי הלחם יאכל פחות מיומיים מאז שהוא נאפה. אבל הכי הרבה זמן מאז שהוא נאפה, ולא יותר על שלושה ימים. כיצד? נאפות בערב יום טוב של חג השבועות, שתי הלחם הרי מביאים בחג השבועות. אז אם אפו אותו בערב חג השבועות, הוא נאכל ביום השני. נאכלות לשניים, אבל אם חל יום טוב להיות אחר השבת, אם שבועות חל ביום ראשון אחרי שבת, אז מתי יופים את הלחם? ביום שישי, אז הוא נאכל רק אחרי יום שלושה ימים ביום ראשון. ואז הוא נאכל, נאכלות לשלושה. לחם הפנים, ששמים על השולחן, נאכל אין פחות מתשעה ימים מאז שאפו אותו, ולא יותר על 11 יום מאז שאפו אותו. כיצד? אם הוא נאפה מערב שבת, ונאכל מיד בשבת הבאה, הוא נאכל לתשעה ימים, יום שישי עד שבת הבאה. תשעה ימים. חל יום טוב להיות ערב שבת, ואז צריך לאפות את הלחם ביום חמישי, אז הוא נאכל לעשרה ימים. אם חלו שני ימים טובים של ראש השנה ביום חמישי ושישי ומיד אחר כך שבת, אז מתי יפו את הלחם ביום רביעי? אז הוא נאכל לאחד עשר יום. מתי הוא נאכל? הוא נאכל במוצאי יום הכיפורים זה יוצא, כן? אם ראש השנה חל ביום חמישי ושישי, אז אוכלים למעשה את הלחם במוצאי יום הכיפורים. עכשיו אומר רש"י, והיא קשיא י"ב נינהו, אם כן זה יוצא שזה נאכל אחרי 12 יום, למה? כי הרי מה יוצא שבת הבאה? דהי נאכלות עד מוצאי שבת, דאותו שבת אב יום הכיפורים, שבת אחרי שראש השנה חל ביום חמישי ושישי, אז שבת אחר כך יצא יום הכיפורים, אם ראש השנה יוצא ביום חמישי ושישי, אז שבת אחר כך יצא יום הכיפורים, אז איך אפשר לאכול את זה ל-11 יום? מסביר רש"י, הלא קשיא, דלעניין אכילת קודשים, לילה הולך אחר היום שעבר. כדאמר באותו בית בנו, מסכת חולין, אילכך מתקרא י"א. מכיוון שלגבי אכילת קודשים, הלילה של אחר כך נחשב כמו היום שקדם לו, אז גם אם אוכלים במוצאי יום כיפור, מוצאי שבת, זה נחשב כאילו שאכלו את זה בשבת, אז זה נקרא שזה נאכל לי"א, ל-11 יום. למה באמת אי אפשר לאפות את הלחם שבת ביום טוב ביום הכיפורים? ואינו דוחה, לא את השבת ולא את יום טוב. רבן שמעון מגמליאל חולק, והוא אומר, משום רבי שמעון בן הסגן, שאפיית הלחם כן דוחה את יום טוב, ואינו דוחה את יום צום. יום כיפור זה באמת לא דוחה. אמר אבינה, לדברי האומר, נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב. יש דעה שסוברת מסכת ביצה, שלא יכולים להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. רק קורבנות חובה מותר להקריב ביום טוב, אבל אם אדם סתם נודר נדר פרטי שלו, נדבה פרטית שלו, לא מקריבים את זה ביום טוב. לפי הדעה הזאת, לא תימא מדאורייתא מחזא חזו ורבננו דגזרו שלא ישעה. אל תחשוב שמהתורה זה היה אמור להיות מותר להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, רק רבנן גזרו שלא יקריב את זה ביום טוב, כי חוששים שמה הוא ממילא צריך הרבה בשר ביום טוב, אז הוא ישאיר את הבשר עד יום טוב, ואז חוששים שהוא יעבור על בלטה אחר, אחרי שיעברו עליו שלושה רגלים, שלא רוצים שהוא ישעה את הנדרים והנדבות שלו. אל תחשוב שזה גזרה שלא ישעה את הנדרים והנדבות, אלא זה מהתורה. מדאורייתא נמי לא חזו. גם מהתורה אסור להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. מה ההוכחה? דאשתי הלחם דחובת היום הוא. הרי להביא שתי הלחם בחג השבועות זה חובה בחג השבועות. ובכל זאת, ולקה למימר שמה ישעה. מצד שני גם אי אפשר לחשוש שמה הוא ישעה את שתי הלחם. כי יש זמן אחד שאפשר להביא שתי הלחם, זה רק בחג השבועות. ובכל זאת קטני אינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אז רואים מכאן שזה לא עניין רק דווקא שמה ישעה, אלא אם אסור נדרים ונדבות להקריב ביום טוב, אז זה אומר שמהתורה זה אסור. וכמו שאנחנו רואים לגבי שתי הלחם, שאסור לעשות מלאכה, אז זה אסור אפילו במקרה שלא חוששים שמה ישעה, גם כן זה אסור. כמו שאנחנו רואים פה, שלא אופים את הלחם ביום טוב. אדרן הלך, פשעה טובה מוצלחת, פרק 11, פרק שתי הלחם, ועד כאן השיעור על דף קוף.